בוקר טוב, חודש טוב, זמן טוב. אורות התשובה. הערה טכנית. הספר הזה הוא הספר המומלץ. גם טכנית וגם אליבא דאמת. זאת אומרת, העבודה שנעשתה בספר הלבן היא קצת לא טובה, אז כדאי ומומלץ עם הזמן לרכוש, להסתדר על ההוצאה הזו של אור ציון. זה לא יקר, זה 30 שקל אני חושב. אורות התשובה של הרב. אז אנחנו נכנסים פה למסע די ארוך, אנחנו לא הולכים ללמוד את זה רק באלול, בהקשרי ימי התשובה, אם כי הרב עצמו אמר שבעיקר יש ערך ללימוד הזה בימים המיוחדים לתשובה. יש כאלה שמחלקים להם את 40 הימים, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, שהם יודעים לחלק לעצמם את הספר לכל אלול, אבל אנחנו הולכים למסע הרבה יותר ארוך. אני לא יודע כמה זמן הוא ייקח, אבל הוא יהיה מאוד ארוך בלימוד של הספר. והרב עצמו אמר שתורות התשובה צריך ללמוד כל השנה, כל הזמן, לא כל השנה, כל הזמן. זה מופיע פה, תראו את המערכת של ההקדמות. הספר הזה יש לו כמה וכמה וכמה הוצאות, אז לכל הוצאה יש הקדמה, אז תלקטו משם את הפנינים של איך שהרב עצמו התבטא על הספר הזה, והרב עצמו היה לומד את הספר הזה. מבחינת העריכה של הספר, אז שלושת הפרקים, הספר יצא בתקופתו של הרב, ואחר כך הרב צבי יהודה הוסיף עוד קצת תוספות עם הזמן, אבל את שלושת הפרקים הראשונים הרב עצמו ערך. אתם גם יכולים לראות שזה פרקים שאין בהם חלוקה לפסקאות. מפרק ד' צפונה, זו כבר עריכה של הרב צבי יהודה, עם נתינת הכותרות, הכל של הרב צבי יהודה. אז אפשר לומר שגם הספר הזה, כרוב כתבי הרב הערוכים, זה ספר של הרב ובנו. גם של הרב וגם של הרב צבי יהודה. יש פה באחת ההקדמות, אם אתם רוצים לראות איפה נכתב כל פרק, עד בארץ ישראל, עד המלחמה, אחרי המלחמה, בלונדון, זה תראו אחר כך. אז אנחנו, בעזרת השם, נתחיל באיגרת המפורסמת. יש פה, אז אין לכם את זה. כן, כדאי. וואי, שכחתי את זה לדאוג. טוב, נתחיל לאט, בינתיים תצלם לנו. כן, מספיק העמוד הראשון, בסדר, כאילו השמאלי. אוי, זה טעות שלי. אבקש את סליחתכם. טוב, אז יש איגרת מפורסמת, איגרת שינה אינחת, באיגרות ראייה, ששם הרב עונה לרב חרלאפ, שהרב חרלאפ ביקש מהרב צבי יהודה להוציא את האיגרת של התשובה, של הרב. אנחנו מכירים איגרת התשובה של בעל התניא. אז הרב חרלאפ, תלמידו הגדול והקרוב של הרב קוק, מבקש ממנו להוציא איגרת תשובה משלו. והרב עונה לו, אני לא יכול עכשיו לסדר את איגרת התשובה וכו'. זה היה כמדומני בשנת, שלוש שנים לפני המלחמה. באיזה שנה הייתה המלחמה? בשנת תרעד הארץ, ככה תזכרו. שנת תרע"ד הייתה המלחמה. שלוש שנים לפני המלחמה הרב עוד בארץ, ושם הרב אומר לו, אני לא מספיק לכתוב את איגרת התשובה. מבחינתנו איגרת התשובה הזאת לימים תהיה הספר הזה. אבל הרב כן אומר לו, אני אכתוב לך קווים כלליים על איך אמורה להיראות איגרת התשובה. ואיך אמורה להיראות איגרת התשובה הזאת, אנחנו הולכים ללמוד הקדמה לאיגרת התשובה שלנו, שזה בעצם אורות התשובה, ויש פה הקדמה חשובה למה הקו הבסיסי שצריך לעמוד בכתיבה על התשובה, שילך הרב ויכתוב לנו פה. שם הרב אומר דברים מפורסמים, שאחד הדברים שהוא מתקשה בהם, זה שהוא לא יודע עד כמה לגלות רזים ועד כמה לא לגלות, וזה מה שמאוד קשה לו, זה היה עיקר האיסורים של הרב. אז נתחיל לקרוא לאט לאט. אני לא מכיר פה את כל הפרצופים, אז ככה נתרגל ביחד לאט לאט. אני לא כל כך יודע איפה כולם עומדים. ולאט לאט, אם יש רצון לעצור אותי, אז תנסו, לא תמיד אפשר, אבל אז אם כן, אז כן, ואם לא, אז קצת אחר כך. אז אני קורא קטע קצר, אני אקרא את זה ממש לאט, גם כן את זה לפניכם עד שהוא יצלם לנו, ולאט לאט נתחיל להסביר. אז הוא כותב ככה לרב חרלאפ, ביסוד הכל צריכה לבוא ההסברה הכללית, אני אקרא קטע ואחר כך נבהר אותו יחד. ביסוד הכל צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה, ועוצם השלווה ושמחת עוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. ולכוון עם זה לבאר איך שמחת אמת זאת, ונועם זיו קודש זה, איננו מפר יראה חלילה. ואינו מגרע כחוט השערה מכל ההתעוררות הנפשית הנקנית בנפש מכל מיני ציורים של יראת התאה. אדרבה, עוד הוא מרבה את הכוח התמציתי של הזהירות והזריזות הנשמתית. שר כוח. תודה רבה. זה כל שניים. אני אחזור עוד הפעם על הקטע. ביסוד הכל. ביסוד הכל צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה ועוצם השלווה ושמחת עוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. ולכוון עם זה לבאר איך שמחת אמת זאת ונועם זיו קודש זה איננו מפר יראה חלילה ואיננו מגרע כחוט השערה מכל ההתעוררות הנפשית הנקנית בנפש מכל מיני ציורים של יראת התאה. אדרבה, עוד הוא מרבה את הכוח התמציתי של הזהירות והזריזות הנשמתית. אני אעצור כאן, אחר כך נמשיך לקטע הבא. אז מה צריכה להיות ההסברה היסודית? ביסוד הכל צריכה לבוא ההסברה הכללית, וכאן תרשו לי לעשות את אשר לא יעשה, ולקרוא איתכם קטע, אני אגיד לכם אותו בעל פה, מסוף האיגרת. הרב יגיד פה משפט שאולי הוא מפורסם. אם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ולדברת קץ המגולה ואור הישועה זרוחה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. הרב כותב פה דברים מפורסמים שכשאתה רוצה לדבר על עסקי התשובה בזמן הזה ואתה לא מבין את רוח הזמן ומה התקופה שבה מבחינת המעמד הרוחני של העולם ושל עם ישראל אנחנו נמצאים, אתה לא יכול לדבר על התשובה. תזכרו את המשפט הזה, אנחנו נרחיב אותו עוד יותר כשנגיע אליו, אבל הרב הוא נאמן למשפט הזה. וכנראה שהמשפטים שהוא כותב עכשיו, עד שהוא אמר את המשפט הזה, הם נאמנים למה שהוא אמר, אני מסתכל אל דיברת הקץ המגולה ואור הישועה זרוחה. ובגלל שאני מסתכל אל דיברת קץ המגולה ואור הישועה זרוחה, אז אני מביא עכשיו הסברה שצריכה להיות שונה מבחינה הסברתית ממה שאנחנו רגילים אליו. צריכה לבוא הסברה הכללית של ביטחון התשובה. וקחו ממני עצה לדרך. ברב צריך, כשיש לנו וו החיבור, צריך להיזהר. כי לפעמים הוו הזאת היא כמו בתנך, ואפילו אצל חזל, היא לא וו החיבור, אלא וו הביאור. זאת אומרת, הוו פה היא לא שיש לנו ביטחון התשובה, אני חושב שפה זה וו הביאור. לא שיש לנו ביטחון התשובה ועוצם השלווה ושמחת עוז, אלא ביטחון התשובה, כלומר, מה זה ביטחון התשובה? שההסברה הכללית צריכה לדבר בעיקר עליה, ועל זה, זה מה שילמד אותנו הספר שיש לנו. ההסברה הכללית של ביטחון התשובה, כלומר, הסברה כללית בעוצם השלווה ושמחת עוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. אנחנו צריכים להסביר את עניין התשובה, אנחנו צריכים לדבר על דבר התשובה באופן כזה שלהיות שייך למגמה של תשובה זה להיות שייך לאדם שיש לו עוצם שלווה ושמחת עוז. כלומר, ביטחון. אדם בטוח, לא ביטחון כרגע בתשובה, אלא ביטחון התשובה. הביטחון של התשובה. כשאני בעל תשובה, בעל תשובה זה מדרגה די גדולה, אבל כשאני שייך לתשובה, כשאני שב בתשובה, אני מתמלא בביטחון. כלומר, בעוצם השלווה ובשמחת עוז. שלווה, המלבי מסביר ששלווה זה כמו שלום פנימי. אצל המלבי הוא מסביר ככה, ואני חושב שזה נוח להשתמש בזה לכאן. שלום זה שלום ביני לבינך, ביני לבין המדינה השכנה, ושלווה זה השלום הפנימי שלי. מי שהוא בעל תשובה הוא האדם השלב. הוא האדם שיש לו שקט פנימי. הוא לא מלא חרטות כל הזמן. חרטות, הכוונה ניגודי עניינים פנימיים. לא מרוצה מעצמו. כל הזמן בכעסים פנימיים. אומר הרב שבזמן הזה צריך להתחיל להסביר את התשובה באופן כזה שהיא לא באה להפריע לי על החיים. התשובה לא באה לפגוע לי בשלווה, אדרבה. אם אתה לא שייך לתשובה, אתה לא בעל שלווה. טוב, אז כאן נשאלת השאלה הגדולה ביותר, מה זה תשובה? מהי התשובה? אבל הגדרה, אם התשובה לא מחוללת את עוצם השלווה, איזושהי מציאות שהאדם יש לו שלום עם עצמו, הוא לא תלוי בפידבקים הסביבתיים, הוא לא תלוי בלייקים הסביבתיים, הוא תלוי בשקט ובקורת הרוח הפנימית שלו. אדם שיש לו את זה, הוא שייך לתשובה. שמחת עוז, יש לו שמחת עוז, עוז זה גבורה. הייתי רוצה להיכנס לזה, אבל לא עכשיו. תבדקו, תשימו לב ברב, תמיד השמחה והגבורה באות ביחד. תמיד. שווה להעריך בזה, ושווה ללמוד מה זו שמחה, ושווה ללמוד מה זו גבורה ולמה הן באות ביחד. אפשר להעריך מאוד, אבל אני אגיד קצר. השמחה זה משהו שאתה מאוד מאוד נאמן לעצמיותך. יש ביטוי ברב צבי יהודה שהשמחה זה עצמיות הנפש. מי הוא האדם השמח? מי שטוב לו עם עצמו, באמת, לא בהצגה. הגבורה, איזה הוא גיבור, כובש את יצרו, ויצרו זה מה שמפריע לו מבחוץ. הגבורה והשמחה הם אפילו לא בנות דודות, הם אחיות. איך תזכרו את זה? אבינו השני, איך נקרא? יצחק. כולנו יודעים שיצחק הוא גבורה, נכון? אבל יצחק זה צחוק. וזה תמיד בא ביחד. אז עוצם השלווה, שקט פנימי ושמחת עוז, שמחה שהיא מלאה מכוח הגבורה. הגבורה, הנאמנות שלי לעצמי. אז הנה עוד פרמטר לבעל התשובה. השב בתשובה יש לו שלום פנימי, כי הוא באמת נאמן לעצמו. כי הוא באמת שייך לעצמו. והוא לא ממלא את עצמו בכל מיני קוצים ודרדרים שצומחים לו בקרקע הנפש שלו, בשדה הנפש שלו, ומביאים לו סיבוכים. זאת התשובה. שוב, ביסוד הכל צריכה לבוא הסברה הכללית של ביטחון התשובה. אנחנו צריכים לדבר על דבר התשובה באופן כזה שהיא מביאה ביטחון התשובה, כלומר עוצם שלווה, שמחת עוז, שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. כל מי שאור התשובה מאיר בנשמתו, אז עוצם השלווה ושמחת העוז צריכות להיות מתלבשות בנפשו. אור התשובה מאיר בנשמתו. אור התשובה מאיר בנשמתו זה לא רק מישהו שאופס, הנה עכשיו הנשמה שלו מאירה בתשובה. גם זה יתבהר פה בהמשך הספר. אור התשובה מאיר בנשמתו, משמע שיש אור התשובה עוד לפני שהוא מאיר בנשמתי. עכשיו אני זוכה והוא מאיר לי בנשמתי. אבל אור התשובה לא תלוי בי ובנשמתי, אלא הוא מקיף ממני, הוא גדול ממני. מי שאור התשובה מאיר זורח גם בנשמתו האישית שלו, בכוח החיים שלו, אז מתלבשת הנפש שלו בעוצם השלווה ושמחת עוז. אז זה מצד אחד. עכשיו אומר הרב, רגע, עלולים בעוד 100 שנה להגיד שהרב קוק רק צייר את התשובה כקופצנית כזו ועליזה כזאת והנה הכל קדוש ותסלחו לי, הכל רומנטי והכל טוב ויפה. לא, להיזהר. הרב מדבר פה, אני אגיד עוד משהו. הרב כותב את האיגרת הזאת לרב חרלאפ. שני אנשים הללו, הדבר הכי טוב שאנחנו כל הזמן נזכיר לעצמנו זה שאנחנו לא חברים שלהם, אנחנו לא בגובה שלהם. כשהוא כותב לרב חרלאפ, תראו גם את המשך האיגרת הזאת, יש בעניינים אחרים חוץ מהתשובה. תבינו שהם מדברים שם במשהו שאם היינו שם, אז אוזנינו היו ערלות. וכשהרב כותב פה ביטחון התשובה ועוצם שמחת העוז, אז צריך להיזהר, זה לא שלווה כמו שאנחנו מציירים אותה. קצת העמקנו ואמרנו שלווה זה שלום פנימי ולא רק בטן גב, אבל גם השקט הפנימי שלנו צריך להיזהר שהעולם המושגים שלנו הוא לא זה שתופס פה את המושכות ומסביר לעצמי מה זה שלווה ומה זה שמחה. ואז עלול להיות איזשהו רפיון. טוב, התשובה אצל הרב קוק זה הכל שמח, הכל טוב, הכל יפה. אז הנה הרב קוק מביא הזרה לשבירת הכיוון שלו. שברנו כיוון, התשובה זה לא משהו שהוא מדכא את הנפש, לוחץ אותה, חונק אותה. התשובה זה משהו שמביא ביטחון, מביא שלווה. אבל אל תחשב שמביא ביטחון ושלווה כי אני העובדת הסוציאלית שלך, אומר הרב קוק. ואני בא רק לדאוג, אני רק אובססיבי שאתה תאהב את אורות התשובה שלי, שזה יהיה לך נחמד. לא. אני אומר את מה שאני אומר כי זאת האמת. באמת תשובה מביאה עוצם שלווה ושמחת עוז. רק תיזהר. לכוון עם זה לבאר איך שמחת אמת זאת, שמחת האמת הזאת, ונועם זיו קודש הזה, תחושת הנועם, הערבות, איך שהדבר הוא טוב לי והוא מתאים לי, איננו מפר עירה חלילה. אין פה כוונה שעכשיו הבן אדם הוא לא בעל עירה ואין לו תחושת אחריות, כובד ראש, יש תחושת סגב, יש איזשהו, העירה הזה, שיש משהו מעליי, משהו גדול ממני, אני קטן ממנו מאוד, וכל מה שאני אעשה אני חסר, ואני צריך להיות לחוץ על החיסרון הזה. הרב קוק לא בא לומר שאין את זה. איננו מפר עירה חלילה. בטח בעלי עירה. תכף הוא יגיד עד הרבה, עוד יותר בעלי עירה. בעלי קפדנות וזהירות וזריזות. ולחץ להיות עומד בקריטריונים של האמת. זה בעל העירה. לא באנו להגיד שלא. רק תדע לך שאם תעמיק אתה תראה שהמושגים האלה הם לא סותרים. אז צריך לכוון איך שמחת אמת זאת ונועם זיו קודש, זה איננו מפר עירה. אדרבה, זה משלים. אבל צריך לכוון, צריך להסביר את זה. אבל הוא כותב את זה כדי שלא נתבלבל, כדי שלא נחשוב שהנה, יש פה תקופה עליזה, והכל פה כל כך פורח וורוד וחגיגי, עד שאיפה תחושת העירה. יש תחושת עירה. ואיננו מגרע כחוט השערה מכל ההתעוררות הנפשית, הנקנית בנפש מכל מיני ציורים של עירת התאה, שאני בא להוציא ממנה. אני בא להוציא מעירת התאה. אבל זה שאני בא להוציא מעירת התאה, אני לא בא לשבור אותה לגמרי, ובטח לא את התוצאות החיוביות שיש בעירת התאה, כי יש בעירת התאה דברים טובים, כמו התעוררויות נפשיות שנקנות בנפש. עכשיו אני רוצה להיכנס פה למושג עירת התאה, ואני קצת נבוך כי אני לא יודעת כמה להרחיב בזה, כי זה מושג שיש הרבה מאוד מה להרחיב בו. אני אתחיל ואיך שהתגלגלו לי המילים, לאט לאט נראה כמה נרחיב. אז אני רוצה דווקא להתחיל מהסוף. יש הרבה בכתבי הרב, לא ספרתי בצורה מדויקת, אבל מזיכרון ככה כללי, אני אומר מעל 30, אולי אפילו מעל 50 פסקאות, שמסבירות איזשהו תוך תמציתי טוב שיש בעירת העונש. כל מיני וריאציות שונות, כיוונים מכיוונים שונים, שעירת העונש היא מרוממת את המדרגה המוסרית של האדם. למה אני אומר התחלתי מהסוף? כי את זה תשימו בסוגריים, עכשיו אנחנו רוצים לדבר נגד עירת התאה. עירת התאה, העירה הנמוכה, ביטוי פנימי. עירת התאה זו העירה הנמוכה. מילים נרדפות לעירת התאה יכולה להיות עירה חיצונית, יכולה להיות, נגיד משהו שקשור לפה, רב נחמן. רב נחמן מברסלב כותב שעירת התאה זו עירת העצבות. בלשון התנ"ך, עירת התאה נקראת עירת אלוהי נחר, עירת האמורי. עירת התאה זו עירה שהאדם ירא מן העונש, כלומר, אין באמת, אנחנו תיארנו מקודם, שיראה זה תחושה שיש איזשהו עניין שהוא נשגב ממני, ואני קטן ממנו, וכל האיכויות שיש בו לא קיימות בי, ואני צריך כל הזמן לעבוד ולעבוד ולעבוד כדי למלא את איכויותיי עוד ועוד ועוד, וזה לא מספיק. יראת העונש היא לא יראה שהיא יראה שבוחנת את האיכויות. זו יראה שהיא מקבלת מרות בצורה חיצונית, מאיזשהו גורם חיצוני שיש לו איזשהו כוח עליי. במושגים הכי פשוטים שלנו, זה מה שאני אחטוף. בטח שלא לדבר בעולם הבא, אפילו בעולם הזה אני יכול לחטוף. זה עירת התאה הכי מוכרת לנו. אבל לאו דווקא. לאו דווקא, אני לא רוצה להרחיב, אבל זה הדוגמה הקלאסית לעירת העונש, עירת התאה. כתוב בספר חסידים ובעוד מקורות, שבאמת, עירת התאה היא לא עירה של עם ישראל. זה עירה של פושעים ואומות העולם. עם ישראל לא אמור להיות ירא עירת התאה. עירת התאה זה איזשהו רגש שעסוק בעצמו. כשאני ירא עירת העונש, בעצם מה שחשוב פה זה אני. מה שחשוב זה איך שיראו החיים שלי, בעולם הבא, בעולם הזה, אבל אני הנקודה. התרכזות באיכויות אין פה. יש פה רק התרכזות בזה שיש פה כוח חיצוני שאני צריך להיות שר למשמעתו כי זה ידפוק אותי ברבדים כאלה ואחרים, אמרתי לכם. בוא נגיד, אני אהיה בגיהנום או שחס וחלילה יבואו לי אסונות בעולם הזה. הנקודה פה היא אני. ואני ירא ממשהו שיכול להשפיע עליי. אז תראו, אדם שבאמת מפחד על עצמו, נכון שהוא מאוד מאוד התנהג כראוי? אם אנחנו נהיה מאוימים פה, שאם נעשה איזשהו צעד שאין לעשות אותו, נחטוף כדור בראש, אני מבטיח לכם, אף אחד לא יעשה את הצעד שאסור לעשות אותו. נכון? אתה מאוד דרוך, אתה מאוד זהיר, אתה מאוד דבק במטרה הזאת. זה מה שהרב אמר למעלה, שכל מיני התפעלויות נפשיות שנקנות בנפש מהעירת התאה. שזו התודעה, זו ה... תפיסת העולם של התשובה שלך, של העירת שמיים שלך, אתה מאוד דרוך. אבל מה עם האיכויות הנפשיות שלך, בן אדם? עד כמה אתה עובד להשלים את עצמך? עד כמה אתה עובד להיות אדם אידיאליסט יותר. כלומר, חכם יותר, מוסרי יותר, טוב יותר, צודק יותר, גיבור יותר. עד כמה אתה עובד? זה לא מעניין אותך בכלל. לו יכולת, היית שם את המעניש בצד. העיקר שלא יעניש אותי. או יש עוד אפשרות, לו לא אכפת לך לקבל עונש, גם כן תשים את הקדוש ברוך הוא בצד, שיעניש. ובעיקר העניין, אתה לא עסוק בלתבוע מעצמך השתלמות. זו עירת התאה. שנייה אחת, אז עירת התאה, יש בה את האיכויות הללו שנקנות בנפש. היא מאוד מאוד ממלאת אותך בדריכות. אבל זו עירה שהיא לא לעם ישראל. הקשר עם הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, אני אומר את זה באופן מאוד מאוד גס, וזו סוגיה שצריכה להתרחב מאוד מאוד, אבל הקשר של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא זה קשר שככל שאנחנו יותר קשורים בקדוש ברוך הוא, אנחנו יותר חיים כולכם היום. ואנחנו יותר מופיעים עוד ועוד עוצמות של חיים. סיסמה אמרתי, צריך להסביר אותה ולבאר אותה הרבה מאוד. אז אנחנו לא אמורים להיות יראים יראה כזאת שהיא רק מכניסה פחד ועצבות. ורב נחמן, שאמרתי לכם שהוא כותב שזו יראת העצבות, הוא באמת אומר שהיראה הזאת לא נצליח להשתחרר ממנה עד קץ הימים. זוכרים? מי שיבוא לעסוק בעסקי תשובה בזמן הזה ולא ישים דיברת קץ המגולה ואור הישועה זרוחה לא יביט, לא יוכל לכוון לאמיתתה של תורת אמת. כי באמת זו יראה שצריך, מה שנקרא, לנער את האבק של 2000 שנה מעצמנו, ולהסיר אותה, כי זה לא עירה של עם ישראל, העירה הזו. וזה בטח לא עירת השם טהורה שהיא עומדת לעד. והתשובה שאנחנו צריכים עכשיו לבוא ולדבר עליה, היא צריכה לכלול בתוכה את האלמנטים של הזריזות הזאת. קחו את הדוגמה עם הכדור בראש. אדם ששב בתשובה, בואו נגיד את זה בצורה קצת מליצית, אדם ששב בתשובה על פי אורות התשובה, הוא צריך לא פחות, והמשפט הבא יגיד יותר, להיות לא פחות דקדקן, מהבעל תשובה בשיטות המוסר הכי קפדניות שיש. ואם אתה לא כזה, אתה לא עונה על הקריטריונים של אורות התשובה. עם כל מה שאמרנו, ביטחון התשובה, עוצם השלווה ושמחת העוז, שמחת האמת ונועם זיו הקדושה שיש לנו פה בתשובה שלנו. אם התשובה הזאת והמילים היפות הללו לא מעוררות אצלך את הדריכות, את הזהירות, את הזריזות, את העלייה במסילת הישרים העולה בית אל, בעבודת השם שלך, משהו חסר. או שלא הבנת את הספר, או שאתה עצלן, או לא יודע, אפשר למנות עוד כמה וכמה סיבות. אבל הרב מזהיר אותנו. אני מדבר על ביטחון התשובה, ויחד עם זאת, שלא תחשבו שזה מפר את הקניינים הנפשיים שצריכים להיות באמת בתשובה. רצית להגיד משהו?
לא, בשלבים הראשונים של החיים, ולא אומרים
לך. מה הכוונה?
עכשיו כשאני אומר, ילד בגיל 7-8, אל תדבר איתו עכשיו אידיאלים
על הרב קוק. לא, ילד בגיל 7-8 לא.
אז איך זה? כי אני לא אותה זירת המשך.
לא, בסדר. אני אומר, אמרתי לך, יותר מילד, אתה צודק, אצל ילדים זה ודאי עוד יותר כך. אבל אני אמרתי לך שיש ברב גם פסקאות שהם לא לילדים. אבל זה פתחתי, זה סוגריים, אבל זה לא שהרב שם מחבב את עירת העונש. רק הוא אומר, יש שם אלמנטים, אני אגיד לכם את זה, זה מתבאר במאמר הגדול והנורא, שנקרא איסורים ומרקים. שם יש עירת התאה שהיא מנותקת ממקורה העליון. אז אם היא מנותקת, זה מלחמת חורמה וכל מה שאמרתי עכשיו. אבל כשהיא לא מנותקת, אז אפשר להוציא ממנה רכוש רב. אבל לא ניכנס לזה עכשיו. כרגע אנחנו עסוקים בלהילחם בעירת התאה הזאת. בעירה שמביאה לכדרות נפשית, לעצבות, ללחץ, לצמצום, לקיבוץ הכוחות, והעיקר להיות ממושמע, צייטן, פחדן ועצוב. אז התשובה שלנו היא לא כזו. ביסוד הכל צריכה לבוא הסברה הכללית של ביטחון התשובה. כלומר, עוצם השלווה ושמחת העוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. ולכוון עם זה לבאר איך שמחת אמת זאת, שמחת אמת. ונועם זיו קודש זה איננו מפר עירה חלילה. יש מה לדקדק פה במושגים, אבל לא נעשה את זה עכשיו. ואיננו מגרע כחוט השערה מכל ההתעוררות הנפשית הנקנית בנפש מכל מיני ציורים של עירת התאה. עד רבה, עוד הוא מרבה את הכוח התמציתי של הזהירות והזריזות הנשמתית. הנשמה היא זריזה וזהירה. אנחנו לא חושדים את הנשמה שלנו שיש בה רצון חלילה לעבור עבירות ולא לקיים מצוות, נכון? יש משפט כזה של הרב, אולי חלקכם מכירים, חלקכם בטוח מכירים, אולי רובכם, משפט מפורסם, הנשמה מתפללת תמיד, נכון? אז מה זה הנשמה? הנשמה זה שורש החיים שלנו, חלק אלוה ממעל, שהוא לעולם דבק במעיין החיים, באוצר החיים של כלל ישראל, שהוא דבק בשלמות האלוקית, ובטח כל הסיבוכים שלנו זה כתוצאה שננער ממאי אמו, נכון? אצל הנשמה אין יצר הרע ואין קלקולים, ואלוקיי נשמה שנתת בי, טהורה היא, אתה בראתה, אתה יצרת, תמיד טהורה. ואם הנשמה שלנו טהורה, בטח יש בה את הזהירות, ובטח יש בה את הזריזות, הרבה יותר מאשר אצל בעל התשובה של יראת התאה. ותשובה היא לאה, אנחנו נגיע בפרק א', תשובה היא לאה זה כזאת שיש ממשק בין תודעת החיים שלי קצת למה שמתרחש אצל הנשמה. ואם אתה מצליח לטפס לגוואים של מה שמתרחש אצל הנשמה שלך, או-הו איך שאתה תהיה זהיר מעבירות, ואו-הו איך שאתה תהיה זריז לקיים מצוות. לאין ארוך מכל מיני גיוסי כוחות חיצוניים של היראת התאה. טוב, אז אנחנו בדרך כלל נמשיך טיפה יותר מאשר 9.33, אבל פה בגלל שמתחיל עוד קטע נוסף, ולהתחיל רק לקרוא את המשפט, קטע קצת קשה. להתחיל רק לקרוא את המשפט ולנסות לבאר פה חצאי מילים זה לא כדאי, אז הפעם נעמוד פה. זה יקרה ככה בספר, לפעמים נעצור יותר מאוחר, לפעמים נעצור יותר מוקדם, כי אנחנו קצת מוגבלים פה עם השעה. אז נעמוד פה ובעזרת השם נמשיך מחר.